חיפשנו מקום שעונה על שלושה קריטריונים. קריטריון ראשון, שאנחנו יכולים עם הכסף שיש לנו להיכנס ולהשקיע בו. קריטריון שני, שאנחנו יכולים להגיע ולבקר והוא קרוב אלינו. וקריטריון שלישי, זה שיש שם פוטנציאל לעליית ערך. ואנחנו צריכים להבין מאיפה זה יבוא, מה הקטליזטור שיגרום לעליית הערך הזאת באותו מקום. להגיד לך שזה היה קל, זה לא היה קל. זה דרש להגיע אלינו למשרדים, להכיר את האנשים שם, לפגוש אותם לפחות 4 פעמים שיחתמו על כל המסמכים כמו שצריך, אבל ידענו שזה אפשרי. ואין תחליף לעבודה, אין עסקאות טובות סתם ככה, פשוט צריך לעבוד בשביל זה.
רועי סוויסה הוא לא משקיע רגיל. רגע אחרי שהוא רכש דירה להשקעה מקבלן, בתהליך ארוך ומייגע, צצה עסקה אחרת שלטעמו הייתה אפילו טובה יותר. רוב האנשים היו אומרים, יאללה, קניתי וזהו. לא רועי, הוא החליט לצאת לדרך שוב פעם. היי, אני גיא ליברמן ואתן ואתם מאזינים לכסף בקיר, פודקאסט השקעות הנדלן של גלובס ושלי. אז איך מוכרים נכס שהוא על הנייר בלבד? האם יזמים בכלל מסכימים למהלך כזה? מדוע לא כל עורך דין מתאים למשימה? והכי חשוב, מאיפה מביאים את הכוחות הנפשיים לעשות מאמץ ענק, זמן קצר בלבד, אחרי שכבר הגעתם לסוויט ספוט? כסף בקיר עם המשקיע שלא נח לרגע. בואו נכיר אותו.
שלום, קוראים לי רועי, אני בן 34, נשוי כשנה וחצי לאלכס, עולה חדשה מארצות הברית, במקור מפרדסיה. הייתי בחיל הים כמעט 5 שנים, לאחר מכן 2 שליח הסוכנות היהודית בארצות הברית. חזרתי לישראל, התעסקתי בבניית רכבי מרוץ, עבדתי אחרי זה בחברה לייעוץ אסטרטגי בשם טאסק.
תשמע, אנחנו פה כי אתה פנית אליי כבר לפני די הרבה זמן, אני חייב להגיד, לפעמים לוקח לי זמן להתבשל עם העניינים, כי סיפרת לי סיפור שמבחינתי הוא היה קצת יוצא דופן. זאת אומרת, לרוב אנחנו מראיינים אנשים שעשו איזושהי השקעה, וככה מספרים למה זה היה מוצלח, ופה ושם וזה וזה, או מה לא הצליח לאורך הדרך. ואתה סיפרת לי על השקעה, שככה לקח לך קצת זמן להתבשל איתה, ועד שהצלחת לעשות את הכל, וחשבת שהכל לפי הספר, ואז קרה משהו מאוד מאוד מעניין. בוא נתחיל מההתחלה. למה בכלל נדלן?
בגדול יש פה מילת קסם שנקראת מינוף, שהיא קיימת בעיקר במוצר הזה שנקרא נדלן, שאתה יכול להיכנס עם סכום יחסית נמוך, גם 10%, 7%, תלוי מה העסקה, 20%, וליהנות מעליית ערך על כל 100%, ולעשות עסקה מאוד מאוד יפה.
גם במצב של היום, מחירים מאוד גבוהים, ריביות מאוד גבוהות?
המבנה הוא נכון. עכשיו צריך להסתכל בדיוק כל עסקה ועסקה, איך זה קורה, והמספרים מסתדרים לך. אבל המינוף הוא קיים, והיום נראה לי שאפילו יש הזדמנות עוד יותר טובות מבחינת ההצעה שיש היום בשוק. אני ראיתי פרסומים לא מזמן על 90-10, 95 גם.
90-10, רק אני אסביר למי שלא מבין, זה מבחינת המינוף, אתה מביא 10% משווי הנכס, ו-90% מקבל בעצם מינוף. שזה מה שלא היה עד עכשיו, או מאוד מאוד היה קשה להשיג, אולי קבלנים הצליחו להשיג את הדבר הזה, אנשים פרטיים פחות. בוא נדבר קצת על העסקה שלך, העסקה הראשונה בעצם, עסקת הנדלן הראשונה בחייך, נכון? זה בעצם עסקה להשקעה.
כן.
אז בוא נדבר קצת על התהליך, מה קורה, מתי אתה מגבש את ההחלטה, זהו, אני הולך על דירה להשקעה, ואיך אתה מתחיל?
תחילת 2020, שיניתי בדיוק עבודה, התחלתי להרוויח בצורה שאפשרה לי לשים הרבה יותר כסף בצד, ביחד עם אשתי כמובן. חודשיים אחרי, הגיעה קורונה, ואנחנו מתחילים לראות בתל אביב, את המתווכים מתחילים לשבת חסרי מס, ואין תנועה. ואתה יושב איתם פה קצת על קפה ושומע שאין כלום.
היינו בסגרים, איפה אתה רואה אותם?
ברחוב אתה רואה אותם פשוט יושבים שם. אוקיי. ומשנים על קופסה. ובמקביל אתה מתחיל לקרוא בעיתון, שגם אין
עסקאות.
אין עסקאות, והשוק מתייבש. עכשיו, כל זה בתוספת כל הרצון שהיה לי מקודם, ולא היה לי את הפנאי ואת הזמן להתעסק עם זה. אז ישבנו ואמרנו, בוא נסתכל מה אנחנו יכולים לעשות. אז חיפשנו מקום שעונה על 3 קריטריונים. קריטריון ראשון, שאנחנו יכולים עם הכסף שיש לנו להיכנס ולהשקיע בו. קריטריון שני, שאנחנו יכולים להגיע ולבקר והוא קרוב אלינו. וקריטריון שלישי, זה שיש שם פוטנציאל לעליית ערך. ואנחנו צריכים להבין מאיפה זה יבוא, מה הקטליזטור שיגרום לעליית הערך הזאת באותו מקום.
את הפרמטר הראשון, כמה כסף יש לכם, אני מבין. גם את הפרמטר השלישי, אני מבין, כולם רוצים עליית ערך, אני לא מבין את השני. למה כזה חשוב לכם שזה יהיה קרוב לבית?
יש הבדל בין לקרוא ולהסתכל על מפה, לבין להיות במקום, להסתכל על השיפועים, לראות פתאום מאיזה נקודה רואים את הים, איפה יושב הכביש, איזה סוג אוכלוסייה יושב שם היום, ומי מסתכל על זה, זה כל כך אחרת כשאתה מגיע למקום ואתה רואה אותו. אפשר עד מחר להראות לך ברושורים. אבל כשאתה נכנס ואתה מבין שפתאום יש מולך כביש, לא יפנו שם שום דבר.
עם כמה כסף אתם יוצאים? ישבתם, אמרתם, אוקיי, אנחנו הולכים עם מה שיש לנו. כמה היה לכם? או כמה חשבתם להשקיע בהשקעה
הזאת? אז ידענו שאנחנו יכולים להשקיע באזור החצי מיליון, פלוס מינוס, פלוס לגייס עוד קצת חוב, או נקרא לזה הלוואות.
אז רואי ואלכס החליטו להשקיע בנדלן, הם גם הבינו עם כמה כסף הם יוצאים לדרך. כעת הגיע הזמן להתמקד על אזור ספציפי, שהפור נפל על... בת ים. למה דווקא שם? בואו נשמע.
באחד מהנסיעות שלנו, להתעברר קצת מכל הסגר, הגענו ליפו, ואחרי יפו אנחנו מגיעים לבת ים, וסתם מתוך סקרנות, אני מסתכל ואני רואה שאם אני חוצה את הכביש, המחירים יורדים בחצי. אמרתי, הסימטריות הזאת שקורית פה, זה לא הגיוני. אתה חוצה כביש מפה לפה, ובטוח משפחות יעשו את זה, הם שלמות פחות. וככה התחלנו להסתכל ממש לעומק על בת ים, ולהתחיל להכיר אותה, ולהכיר את השכונות שבה.
רואי מספר לי שבאמצע 2020 הם ראו משהו כמו 10 דירות, אבל איך הוא אמר לי?
אבל זה לא בדיוק עסקה של בוננזה. זה כאילו נחמד.
הנסיעות לבת ים, הדירות שהם ראו והמספרים שהם פגשו, סייעו לרואי ולאלכס דווקא לחשוב על כיוון דומה, אבל שונה קצת, לרכוש דווקא דירה חדשה מקבלן. בואו ניכנס לראש אליהם, כי כאן זה מתחיל להיות באמת מעניין.
התחלנו לראות פתאום שיש עסקאות שהקבלנים אומרים לנו, תקשיבו, תנו לנו. 20% עכשיו, 80% אחר כך, כל הפריסיילים, ולא הכרנו את המושג הזה, וראינו שבתוך הפריסיילים יש עסקאות שמאפשרות, כשאתה קורא את החוזה, להעביר את הנכס הלאה. אז אמרנו, רגע, פתח לנו עולם שלם של סוגי עסקאות שלא הכרנו שהן קיימות, שאנחנו יכולים לקנות את הנכס, ותוך כדי הפרויקט להכניס מישהו לנעלינו. וזה היה מאוד מאוד מעניין. כי מה זה אומר? זה אומר שאני יכול להיכנס עכשיו עם 20%. ובעצם אני כמו היזם. אני נכנס איתו עכשיו, כמובן שהחוב צמוד למדד או לעוד דברים אחרים. אבל כל עלייה של כלל שווי הנכס משפיע על ה-20% שלי.
רוב האנשים שקונים נכס להשקעה, אתה יודע מה, לא יודע אם רוב, אבל חלק גדול, מחפשים נכס שיהיה מוכן, ואז כבר אפשר להתחיל להכניס סוחר, או שכבר יש סוחר קיים, ולהתחיל כבר ליהנות מהצועה, שהצועה אולי תסייע עם המשכנתא. אתה מדבר פה על עסקה בעצם של נכס על הנייר. אתם לא הייתם זקוקים לכסף הזה מ-day one?
לא היינו זקוקים לכסף הזה מ-day one, ולא ראינו את זה כהשקעה מניבה, זאת אומרת, כמו שאתה עכשיו מתאר, אלא על השקעה שעוזרת לנו להגדיל את ההון שלנו, הקפיצה הבאה. ובסופו של דבר, אתה סופר... ואתה צריך להסתכל על כל טווח העסקה. ותכננו עסקה של 5 שנים. כי אמרנו עד שהפרויקט יסתיים, ואיפה אנחנו עכשיו, וזה שהצלחנו לקנות אותה בכמעט 200,000 מתחת למחיר השוק, הגדיל לנו עוד יותר את מרווח הביטחון באותה עסקה בבת ים.
איך ידעת שזה 200,000 מתחת למחיר השוק?
הסתכלנו על כל הדירות שראינו, והתחלנו לעשות מלא ממוצעים, וראינו שהממוצע באותה נקודת זמן היה סביב 21-22.
21-22? 1,000 שקל למטר.
כן. ואנחנו קנינו את זה באזור ה-18.5.
זאת אומרת, מלכתחילה ידעת שאתה הולך פה על נכס שלאו דווקא אתה הולך להחזיק אותו.
כן. כי אמרנו כזה דבר. אנחנו לא יודעים אם אנחנו רוצים לגור בבת ים, או אנחנו רוצים בכלל להתעסק עם סוחרים, אבל יש פה מכשיר שנקרא נדלן, ואנחנו מחליפים כסף בכסף, ויש לנו אפשרות להביא כסף זול מאוד באותו זמן, אם זה דרך הלוואות מהבנק, שחלקם היו ב-0% ריבית. ודרך גופים אחרים שגם נתנו, אם זה עוגן, וכספים שלנו, שהיו בשום עלות. יכלנו לקנות דירה, ותכננו להחזיק אותה עד שזה יסתיים ולמכור.
אני רוצה לחזור שנייה לראש שלכם אחורה. אנחנו נמצאים ממש בתחילת הקורונה, אנחנו בסגר ראשון, פחות או יותר. נראה שהעולם הולך למקום לא טוב, ובאמת במשך תקופה הוא הלך למקום לא טוב. ואתה נכנס פה לעסקה, שלפחות אחד הסנריואים שלהם, זה שהיא תצליח רק אם ערך הדירה הזאת תעלה. מאיפה לך את הביטחון שערך הדירה תעלה, או שלקחת בחשבון, זה מתחת למחיר השוק, בטוח אני עושה פה עסקה טובה.
זה לא בינארי, כמו שאתה מציג.
אוקיי. למה זה לא בינארי? אתה רוצה להגדיל את ההון, איך תגדיל את ההון? הערך הדירה יעלה.
אני אפרוס את זה. נכון שאם ערך הדירה יעלה, ניצחנו. זאת אומרת, העסקה עשתה ועשינו בוננזה. אם ערך הדירה לא עולה, אוקיי, בטווח הזה של השנתיים, ויש לי עדיין את המרווח ביטחון, לא הפסדתי. אז זה גם טוב. בגדול אתה צודק, לקחנו פה הנחות שערך הדירה יעלה.
אוקיי, דיברנו הרבה על ההיגיון מאחורי העסקה, אבל עוד לא סיפרנו מה בדיוק הם קנו. בואו נשמע.
קנינו דירת שלושה חדרים בפרויקט של אזורים, סביב 1.8. תעשו לזה את ה-20-80. ותוך אותו זמן אנחנו מתחילים לראות שהקבלן מתחיל למכור את זה 1.9, 2, 2.1. אז זה ממש נסח בנו את הביטחון של טוב, אנחנו יכולים לעשות, להשלים פה סיבוב הרבה יותר מוקדם, ולא היינו צריכים לחכות את כל משך הזמן שחשבנו מלכתחילה שנחכה. בעצם עלייה של 20% על שווי הנכס, אומרת שהכפלנו את כל הכסף שהגענו איתנו, כי פשוט באנו עם 20%. העסקה בסופו של דבר מתבצעת באמצע 2020, אזור מאי. עכשיו, עשינו אותה, את העסקה באינטרנט, עם הנציג בטלפון, עדיין לא היה אפשר להיפגש פייס טו פייס, זה היה אירוע מאוד, מאוד מוזר, שאתה גם קונה ככה דירה דרך טלפון ואינטרנט, ואתה מסמן, ויש בידינג כזה, ואתה רואה כל פעם, זה הדירה שלך, וזה לא הדירה שלך, כי החלון נסגר. אז זו הייתה חוויה הראשונה של קניית דירה.
נעשה סיכום ביניים, רועי ואלכס רכשו את הנכס, אבל כזכור, זה היה רק החלק הראשון של התוכנית. כעת הגיע שלב שהיה פחות תלוי בהם, וזה איך השוק יתנהג, זאת אומרת, מה יקרה עם המחירים. לשמחתם, זו באמת הייתה תקופה של עליות חריגות, והיה עוד משהו. רועי סיפר לי שבתקופה שהם חיפשו, נוצרו הרבה קשרים עם מתווכים באזור, והם המשיכו להעביר להם מידע והצעות על עסקאות. אחת מהן עניינה אותה מאוד.
חלקם זה עסקאות של פינוי-בינוי שמאוד מעניינות, ואני מעבירה לה. וחלקם זה עסקאות אחרות, שפתאום אני רואה שהן מאוד מאוד מעניינות, כי אם מקודם עשיתי 20-80 וה-80% היה צמוד, בעסקה שעכשיו קיבלתי, ה-80% לא צמוד. אמרתי, וואו, אני יכול להיכנס לעסקה כמו שעשיתי עכשיו, לצאת מהראשונה, ולהיכנס לעסקה מאוד מאוד מעניינת, כי אני יודע בדיוק את המחיר שאני יוצא ממנה. אני יודע את העלות, 100%, כי החלק שלי, החוב לקבלן, הוא לא צמוד.
אני צריך להגיד, כשאתם מדברים על צמוד, לפחות למדד תשומות הבנייה, במשך לא מעט שנים, מי שעוקב, הוא יכול להסתכל גם היום, לבדוק אחורה, במשך לא מעט שנים הוא היה די מינורי, אבל בשנתיים האחרונות מדד תשומות הבנייה קפץ, אם אני לא טועה ב-2021 או 2022, אנחנו מדברים כבר על מעל 5%, גם השנה אני חושב זה עולה, אז צריך לקחת את זה בחשבון, אבל אם כבר נגענו בנקודה הזאת, אז רק תסביר לנו את המשמעות הכספית, במספר, אם אתה יכול, נראה לי יש לך את זה בראש, על איזה סכום אנחנו מדברים. בכמה בעצם גדל התשלום שאתה צריך לשלם כשאתה צמוד וכשאתה לא צמוד?
בוא נסתכל שנייה מה זה אומר שזה צמוד, ואז נבין מה היתרון של לא צמוד.
אוקיי.
ניקח את העסקה הראשונה שעשינו.
1,800,000, הבאתם 20% מהבית.
נכון, זה בערך כחצי מיליון. ניקח אוקיי. את זה, נעגל את זה קצת ללמעלה. אז זה אומר שיש לנו עוד 1,500,000 חוב לקבלן צמוד. עכשיו, מספיק שזה זז ב-5% בשנה, זה כמעט 90,000 שקל. אז מה זה אומר? זה אומר שאנחנו לא יודעים את המחיר הסופי של הנכס. כי כל שנה, בגלל המדד תשומות, המחיר הסופי ישתנה. התחלנו עם 1.8, ואז זזנו ל-1.89, או 1.91, וכו וכו. והיתרון בעסקה שהיא לא צמודה, אני יודע את המחיר קנייה, ואין זוזה ממנו. בעצם העברתי את הסיכון לקבלן.
הבנתי. אני אזכיר עוד פעם שיש שנים שבהם המדד התשומות הבנייה היה יחסית שולי, ובשנים האחרונות המדד הזה באמת היה משמעותי מאוד. למה לדעתך העסקה השנייה, היזם השני בעצם הציע עסקה ללא הצמדה, בגלל שהשוק באותו זמן היה רעב לעסקאות?
באותה נקודת זמן הגענו גם כמשפחה וכחברים, ורכשנו מספר דירות והכנו להגיע לתנאים מועדפים. אז תמיד תדעו שכשאתם בקבוצה יש לכם כוח, ותנצלו את זה, לא רק לעניין של מחיר, אלא לעניין של תנאים מועדפים במסע ומתן.
תגיד, מעבר לעובדה שבאתם כקבוצה, למה לדעתך היזם הציע תנאים כל כך משופרים, שאתה מדבר על בלי להצמיד את הכסף, ואפילו את ההון הראשוני לפרוס אותו לתקופה יחסית ארוכה?
אז את ההון הראשוני לפרוס לתקופה ארוכה, זה היה רק תקף אליי, מכל באי העסקה, ונכון, באנו בקבוצה וזה באמת עזר. זה הייתי אומר 80% מהתשובה. 20% מהתשובה, זה ככל שאתה בא מאוד מאוד מוקדם, או יותר מוקדם, לעסקה, הקבלן צריך להראות לבנק המלווה שיש לו קונים, שיש לו הכנסות, שיש דרישה לפרויקט הזה, ואז הוא יכול לנוע קדימה. אז באנו בשלב שהמשרד מחירות, הייתי אומר, רק נפתח, ורק חשבו על זה.
עוד לא צבו אותו.
ממש לא צבו אותו, אני אגיד שאפילו שירותים עוד לא היה שם.
אם זה קצת מסובך, אני אסדר שוב את ההשתלשלות. אחרי שהוא עשה מיליון בדיקות, רואי רכש דירה להשקעה מקבלן, דירה על הנייר כמובן, אבל אז הוא שמע על עסקה שאפילו מתאימה לו יותר, גם היא דירה חדשה מקבלן. רואי לא התעצל או התאהב בדירה הראשונה, והחליט שהוא עושה הכל כדי להחליף את הנכס. תכף נשמע איך עושים את זה בשלב שבו הנכס הוא על הנייר בלבד. לפני כן, בואו נבין על איזה נכס אנחנו בכלל מדברים.
אז קנינו דירה של 4 חדרים, בקומה 36, מתוך בניין של 42 קומות, שהוא חלק מקומפלקס של 4 בניינים, ושהוא עתיד להסתיים ב-2026.
ומה הייתה עלות?
2.6 אם לא היינו קונים את ההצמדה, ואם קנינו את היכולת להצמיד אותו, זאת אומרת את הגידור הזה, 2.7.
הבנתי. זאת אומרת, עד עכשיו לא הבנתי את זה, זאת אומרת, היזם אמר לכם, בואו, יש לי דיל, אתם רוצים את זה צמוד או לא צמוד?
בדיוק.
אוקיי. אז עכשיו תספר לי, איך אתה עושה את העסקה, כי בעצם כל הכסף שלך הוא בקיר. אתה רוצה משמע, כסף בקיר. איך אתה עושה את העסקה? אין לך כסף כרגע, יש לך דירה, אין לך כסף, ואתה קונה דירה חדשה. איך עושים את זה?
אז זה שאלה ענקית.
ברור, שזה אנחנו פה.
מאיפה מביאים את זה? אז התחלנו לעשות שני מהלכים. מהלך ראשון, להתחיל לבדוק מהבנק מה אפשר עוד לקבל. מהלך שני, להבין איך אנחנו יכולים להתחיל לגלגל את המחירה של הנכס הראשון כדי לממן את הקנייה השנייה. והבנתי שהמפתח לאפשר לי לעשות את כל המשחק הזה בצורה טובה, זה כמה שיותר לדחות את התשלומים של הדירה השנייה. ולחזור ולבקש, אם מקודם זה היה פריסה שתיארתי של שנה וחצי, זה להבין מה קורה אם אני חורג, במידה ואני צריך, מה יהיה הכנס. קודם כל הכנתי את הקרקע לזה שהולך להיכנס פה מהלך ארוך של שנה וחצי, שאני הולך להחזיק פה את שני הנכסים. כי לא ידעתי מה ילד יום, ולא ידעתי אם אני אוכל למכור את הנכס השני במחיר טוב, שיחת ראשון. הגעתי לבנק, ואת האמת הבנק היה מאוד מאוד טוב איתי, ואפשר לי לקחת הלוואה לכל מטרה, בסכום מאוד גדול, ולהיכנס פנימה, כמעט 7%. ובמקביל, התחלנו לדגום את הקבלן של הנכס הראשון, לראות מתי הוא מסיים למכור את כל הקומה שלנו, מתי הוא מסיים למכור את כל דירות 3 החדרים.
למה?
כי ידעתי שאני לא יכול להתחרות בקבלן. כי תמיד מי שיגיע לקנות, יעדיף לקנות מהקבלן ולא ממני. על אותה דירה ועל אותה קומה, ואמרנו, ככל שהמוצר שלנו יהיה ייחודי, הסיכוי למכור אותו יהיה טוב יותר.
תשמע, בנקודה הזאת אני רוצה לשאול אותך, כי לא הרבה אנשים עושים את זה, ולא סתם, הרבה יזמים בעצם בחוזה עצמו, לא מאפשרים לרוכשי הדירות להתחרות בהם. אומרים, רגע, אתם לא יכולים למכור את הדירה עד X, עד שלב מסוים. פה, מבחינתך, בכלל התחשבתם בזה, או ידעתם מה מותר ומה עשו?
כשקנינו את הנכס הראשון, כי ידענו שאנחנו עתידים לצאת לארצות הברית, היה מאוד חשוב לנו שיש שם את היכולת למכור אותו. כי אמרנו, אנחנו לא יודעים מתי אנחנו בדיוק נטוס ואיך נטוס. והיה שם את הסעיף שמאפשר לנו להכניס מישהו לנעלינו. וזה המפתח בעצם לכל המחירה.
שזה סעיף שאתם הכנסתם, אתם דרשתם אותו, שהוא היה קיים בחוזה?
הוא היה קיים בצורה כזאת שהוא דרש להריץ טופסולוגיה והרבה החתמות. להגיד לך שזה היה קל, זה לא היה קל.
אוקיי.
זה דרש להגיע אליהם למשרדים, להכיר את האנשים שם, לפגוש אותם לפחות 4 פעמים שיחתמו על כל המסמכים כמו שצריך. אבל ידענו שזה אפשרי. במקביל, הייתי צריך שיהיה לי עורך דין שיוכל לנווט אותי בתוך כל המהלך הזה, כי בעצם זה, האם זה דירה? האם אני מוכר פה זכות? מה אני בעצם מוכר? יש לי טופס 4? ממש לא. והייתי זקוק למצוא מישהו שמוכן לבוא איתי ולהפליג איתי באותה ספינה, שזה כל כך ברור איך זה יקרה, ושהוא יחשוב בצורה יצירתית. וזה היה גם קושי עצום, כי בדרך כלל נותני שירות מאוד עובדים בשבלונות. ולמזלי, דרך המילואים פגשתי עורך דין מקסים, שידע ממש ללוות ולהבין, זה העסקה, היתרון שלה זה שאני הולך למכור נכס שהוא קצת מתחת למחיר השוק, את הדירה הראשונה, ומפה עכשיו צריך לראות איך דואגים לזה לקרות.
הבנתי. הזכרת קודם שחיכיתם לבדוק שכל הדירות בקומה שלכם נמכרות, והדירות גם 3 חדרים כמו שלכם, איך עושים את זה? אתה מחייך פה.
כי צריך לאסוף מידע וצריך לקטט רגליים, ואם זה לשלוח חברים ואחים לדגום, וגם לשאול.
לקוח סמוי.
כל דרך שיש לך לאסוף מידע, תאסוף מידע איתו. וזה עוזר לך להבין את התמונה האמיתית, כי אם אתה יודע שעכשיו הוא מוכר 3 חדרים, במחיר 2.3, זה נהדר. ואם נגמרו לו כל 3 חדרים שצופים לאותו נקודה, זה עוד יותר נהדר.
לאט לאט אני מבין שזה ממש מבצע, תכננת פה מבצע מ-day one.
אז זה באמת מבצע, אבל זה דרש אנרגיות, אבל זה שווה את זה, כי פגשנו את הכסף מוקדם יותר, ופגשנו סכום גדול, שהוא אולי לא סכום משנה חיים, אבל הוא אפשר לנו להעביר את הכסף לעסקה אחרת.
והכל נכון, אבל לא שעשיתם פה איזשהו מהלך מדהים, פשוט השוק עלה.
וזה מאוד נכון, השוק עלה, אבל מעבר לזה שהשוק עלה, שקנינו אותו נמוך מתחת למחיר השוק, הבטיח לנו את היכולת הזאת. זאת אומרת, גם אם השוק לא היה עולה, והיינו סוגרים את הפער הזה של ה-margin of safety שנכנסנו איתו, זה גם היה נהדר. זאת אומרת, היה פה נכון שהשוק עלה, וזה היה המנוף שאפשרנו לקצר את המשך זמן של העסקה. אבל יותר חשוב מהדבר הזה, זה שנכנסנו במחיר נמוך יותר. תבין כמה ביטחון זה נסח בנו.
טוב, אנחנו מתקדמים, עורך דין יש, ובנק שמוכן לממן את העסקה החדשה גם יש. מה שנשאר זה למכור את הדירה. רואי מספר לי שהמחשבה הראשונית הייתה לפנות דווקא לתושבי חוץ.
טעינו, ראינו שזה גם הלך מאוד מאוד קשה, וגם התהליך מחירה של דירות כאלה מאוד מסובך להם. הם אוהבים לראות את הנכס, הם אוהבים להסתכל, הם אוהבים לדמיין איך הם חיים בו.
בהמשך הם פנו למתווך שסייע להם להגיע לקונים, ונראה שאפילו היה שם חיבור טוב.
מכרנו לבני זוג מדהימים, במחיר שעשה להם טוב, ומה שלדעתי המפתח פה, וזה גם שווה לזכור, בסופו של דבר, למי שאתה מוכר, הוא גם צריך להסתכל על זה, כי עסקה, ולהגיד, אני הולך להרוויח פה, אני הולך לעשות פה או שקט, או קצת כסף. אז למרות שיכולנו למכור אותה במחיר המקסימלי לאותה נקודת זמן, הורדנו קצת, ומבחינתי זה היה עדיין נהדר. עשינו מעל 100% מהכסף שהבאנו.
תגיד, ומשהו טכני, שאתם באים עם המסמכים לחברה, לאזורים, הם חותמים על הכל, בעצם הרוכשים נכנסים בנעליכם לגמרי?
חד וחלק. וזה המושג הנכון לקרוא לזה. הרוכשים נכנסים לנעלינו, ואז הם נכנסים לעסקה, ויש להם את הבטוחות שבדיוק היו לנו, והם זכאים לכל התנאים שאנחנו היינו זכאים להם, ונקרא לזה גם לחוזה. החוזה שהיה לנו משרת אותם.
רגע, אתה אומר פה משהו מאוד מעניין, על המימוש של עסקת המחירה. זאת אומרת, לא רק שאתה אומר שהיזם היה צריך להסכים לעניין הזה בתנאים של החוזה המקורי, זאת אומרת שלא תתחרו בו, גם עצם העובדה שלא הייתה לכם משכנתה על הדירה הזאת, זאת אומרת, אין פה התקשרות מול בנק, גם מאוד סייע לתהליך הזה להיות איפשהו פשוט יותר, או אפשרי בכלל.
בדיוק. ואם אני אקח את כל הדברים שעכשיו אמרת, ואגיד, זה אחת הסיבות שרצינו למכור את הדירה. כי חשבנו, רגע, אם ניקח עכשיו משכנתה ונקבע את העלות, כי כבר זה לא צמוד, כי בעצם נשלם לקבלן את כל הכסף, באמצעות כסף שניקח מהבנק, אנחנו נשאר פה עם משכנתה, שאנחנו יכולים להחזיר, זה לא הסיפור, המחירה תהיה יותר מסובכת, כי אנחנו מקשרים איתנו בנק, ואז צריך להכניס ולפרוע את המשכנתה והכל, וזה סרט שהבנו שעדיף לנו לנסות להגדיל את המימון, לא דרך משכנתה ודרך הלוואות אחרות, ולפנות חזק לכיוון של מחירה,
כן.
ולא לספוג את הקנייה הזאת.
תגיד, אם אני חוזר לדירה שיש לכם כעת, הזכרת שהיא תהיה מוכנה לאכלוס ב-2026. מה התוכניות לגביה? האם אתם מתכננים עוד משהו מפתיע?
אני מאמין שב-2026 נהיה הרבה יותר חכמים, אבל נכון לעכשיו זה להכניס פנימה סוחרים, ולתת להם לשלם את המשכנתא העתידית, שניקח אותה ב-2026, אבל יכול להיות שעד אז נחליף לפחות מספר כיווני מחשבה, אבל כרגע זה הכיוון המוביל.
תשמע, אם כבר אנחנו מדברים, אולי מילה על בת ים, אתה מכיר את העיר הזאת ממש טוב, אמנם אתה היום קצת מפוזיציה, אבל איך אתה רואה את העתיד של העיר הזאת? מצד אחד, מחירים יותר נמוכים מתל אביב, מצד שני, העיר כבר עשתה קפיצת מדרגה די משמעותית מבחינת המחירים.
אז אני אגיד ככה, זו עיר עם ים, כשמה כן היא, והיא גובלת בתל אביב, ויש לה צירי תחבורה ראשיים, ועכשיו את הקו האדום, ואנחנו מתחילים לראות שהאוכלוסייה בה משתנה, אוכלוסייה חלשה יותר קצת יוצאת החוצה, ואוכלוסייה חזקה מתבססת באזור דרום העיר, וזה מאוד מאוד מעניין. האם להגיד לכם אם נראה עליית מחירים, ירידת מחירים? קטונתי. אבל מה הנקודה? הנקודה היא פה, תפתחו מפה, תבדקו עסקה-עסקה, ותסתכלו בבפנים שלה, ואם תראו משהו שהוא מעניין, שאתם צריכים לייצר לעצמכם מרווח ביטחון, וזה כל כך חשוב, אם זה כי העסקה הזאת היא ספציפית, הוא מוכן לבוא לקראתכם, ואתם הבנתם את הממוצעים האמיתיים של העיר, זה יתרון עצום לכם. ואין תחליף לעבודה. אין עסקאות טובות סתם ככה. פשוט צריך לעבוד בשביל זה.
זאת רועי סוויסה, תודה רבה לך.
תודה רבה גיא, ואיזה כיף, ואני חייב להגיד שאני ממש התרגשתי. לא יודע אם שמעתם את זה, אבל מבחינתי להיות פה עם גיא, וואו, זה היה סוג של סגירת מעגל, כי ככה נחשפתי לעולם הנדל"ן בהתחלה, בהתחלה.
אחלה, כיף לשמוע. ביי רועי, להתראות. עד כאן רועי, אבל עדיין לא סיימנו. בואו נשמע מה חושב פרשן הנדל"ן הבכיר של גלובס, אריק מירובסקי, על מה ששמענו. אלן אריק.
שלום וברכה, גיא. שוב פעם, אני מוכרח לומר לך, אתה יודע, הפגישות שלנו הפכו בתקופה האחרונה למאוד נדירות. אז כל כך כיף להיות פה.
וואי, 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 אני אבוא יותר.
בבקשה.
אני אגיד לך, רועי יצר איתי קשר, ואותי עניין דבר אחד, למרות שבפרק שהקלטנו, עלו לי עוד דברים, אבל אותי מאוד מאוד אהבתי את הנושא הזה שכבר אחרי שהוא רכש דירה, ויש לו נכס להשקעה והכל, פתאום הוא ראה משהו שיכול להיות יותר טוב, והוא ככה קם מהספה, מה שנקרא, והחליט שהוא הולך על זה, זאת אומרת, באמת יוצא דופן.
הראשון לזהות,
הראשון לזהות, הראשון לזהות את הנושא הזה של המבצעים, של המימון, כבר דיברנו על זה לפני כמה פרקים, ואני רוצה לשאול אותך, מה הסיכון שיכול להיות לאדם כזה שאומר, אוקיי, התוכנית שלי זה על 20-80, זה על זה שהיזם נותן לי תנאי מימון כאלה, שבעצם מאוד מאוד קורצים לי.
מדובר באיזשהו הסכם ארוך טווח שאתה כמשקיע חתמת עליו עם היזם, והוא שתוך 3, 4, 5 או יותר שנים, כשהפרויקט יהיה מוכן, אתה תשלים את עיקר התשלומים עבור הדירה. למעשה, מכיוון שעיקר הרווח שלך פה בעסקה הזאת הוא מימוני, זאת אומרת, אתה בדרך כלל לא מערב שם משכנתה, אז עדיף במקרים האלה לעשות את מה שרועי המליצו לו לעשות, וזה לעזוב באמצע, כשהדירה עדיין על הנייר. זאת אומרת, ברגע שנכנסים לשלם את יתרת ה-80%, או לפעמים זה כבר 90%, אז אתה כבר מתחיל לערב משכנתה בעניין, וזה כבר פוגע ברווח שלך. לכן עדיף לחתוך באמצע, להגיד תודה, נניח שמתי 200 או 300 אלף שקל, הרווחתי על זה את עליית המחיר, אני ארוויח עוד 30, 40 או 50 אלף שקל, רווח נהדר לשנים ספורות, תודה ושלום.
רק פה צריך לשים שתי כוכביות, אחת זה באמת, הוא נהנה מאוד מזה שהיו עליות מחירים, מהרגע שהוא רכש את הנכס שלו, ושתיים, זה גם הנושא שהחברה היזמית שהוא רכש דרכה, באמת הסכימה למהלך הזה, ופה הוא דיבר הרבה על הנושא של, גם היה צריך לקחת עורך דין, זאת אומרת, שמבין עניין, זאת אומרת, זה לא כזה פשוט, הוא גם סיפר שהוא עשה סוג של איסוף מודיעין על היזם, ראה שהוא מכר את כל הדירות בגודל שלו, זאת אומרת שליזם זה לא יפריע יותר מדי, המהלך הזה צריך לשים לב, רק שגם בחוזה, זה מאפשר לך מלכתחילה לעשות את המהלך הזה, ואני חושב שכל עוד השוק הוא כזה, הוא שוק של קונים, אפשר להגיד, שהיזמים רודפים אחרינו ויש להם מבצעים, אז הם יכניסו בתוך החוזה בלי שום בעיה את הנושא הזה שתוכל באמת לממש את הנכס לפני שתקבל את המפתח, אבל אם נראה שהשוק משתנה, אני חושב ששם היזמים כבר פחות יסכימו לסוג של הטבע הזאת.
נכון. הם פחות יסכימו ל-20-80 הבלתי צמוד, כפי שרואי בחוכמתו, ואני אומר את זה ללא ציניות, אלא בחוכמתו באמת, ראה שזה העניין, כי היה לו לפני כן משהו שהיה צמוד. אז א', הם לא עושים את זה מרצון, הם עושים את זה מקורח, והם בסופו של דבר מסבסדים את הרוכשים. ודבר שני, אף יזם לא אוהב שהפרויקט שלו הופך לתחנת רכבת של משקיעים שמגלגלים דירות ועושים אקזיטים או פליפינג במהלך הקמת הפרויקט. זה גם לא עושה שם טוב לפרויקט. אז צריך להקפיד מראש ולוודא שהיזם מוכן אחרי שנה, שנתיים או שלוש, כשהפרויקט עוד לא מוכן, תמכור את הדירה על הנייר.
תגיד, אני רוצה שוב פה לשאול אותך, איזה סיכונים אתה רואה בעניין הזה? הזכרת לי שהרבה אנשים היום הולכים ליד ראשונה, אמרת לי את זה קודם, לפני שפתחנו מיקרופונים, שצריך לשים לב גם לאזור שבו אנחנו רוכשים, לראות שבסופו של דבר יהיה מי שירצה גם להזכיר את הדירה הזאת, שיהיה קל להזכיר. אנחנו מכירים מצבים בשנים האחרונות שיש מגה שכונות שפתאום יצא פרויקט חדש לשוק, ופתאום 100-200 דירות פתאום יוצאת לשוק, וקשה מאוד למצוא סוחרים לדבר כזה, וזה בניגוד נגיד לשכונות ותיקות שרוכשים בהם דירת יד שנייה, ואז יש דירה פה, דירה שם, או 5-10 דירות באזור, זה לא כל כך הרבה. אז מה צריך לשים לב פה בעניין הזה?
הבעיה ב-20-80 היא שזה מבצע מסנבר. אתה יודע, היה לי נורא קשה לקבל את המבצע הזה ולעכל אותו ולהבין ולנתח, וישבתי עם אנשי מקצוע כדי שנבין את מהותו, ולכן גם מה החולשות שלו. ואחת החולשות הגדולות שלו, מנקודת ראותם של משקיעים, זה שזה מבצע כל כך טוב, שהם שוכחים את המהות של ההשקעה עצמה. והמהות של ההשקעה עצמה, היא שהנכס יניב להם כסף. כעת, נכון, הנכס מניב להם פה תשואה שהיא נובעת, ותשים לב, מעליית הערך. עכשיו, לא בטוח שלנצח תהיה פה עליית ערך. נכון שאנחנו רגילים מהשנים האחרונות, וגם אפילו בתקופת המלחמה, אנחנו רואים שהמחירים לא ירדו, אבל זה לא כתוב בתורה, אוקיי? מחירים יכולים לרדת, וכמו שמחיר הנכס עלה, הוא יכול גם לרדת, ואנחנו רואים גם סימנים לזה, אתה יודע, כל ההורדות דירוג, כל הנושא של מיתון שקרב אלינו, אנחנו רואים אנשים שיצאו למלחמה, יצאו לחלט, לא יודעים איך הם יחזרו, שאנחנו שומעים סיפורים לא נעימים על אנשים שבאמת המדינה לא עוזרת להם. זאת אומרת, יש פה בעיות, והעסקים שנקלעו למשבר, יש פה בעיות שענף הנדלן הוא לא חוצן, הוא לא מתנהל ביקום אחר. לכן גם יש אפשרות שהמחירים ירדו. ואז הבסיס שעליו נשען כל המבצע הזה, או כל הרעיון והכדאיות, הבסיס פשוט יישמת.
אז אולי צריך להכניס פה כוכבית מסט בשביל משקיעים, שהם יכולים לצאת בכל רגע נתון, זאת אומרת שהיזם לא יוכל לעצור אותם אף פעם.
זה בהחלט, זה מסט אחד. הדבר השני, שהמבצעים האלה כל כך מסנברים, שאנשים לא עושים בדיקת שוק. מה שאם הם היו רוכשים דירה יד שנייה, או דירה בשיטות הישנות במרכאות כפולות, הם היו עושים. הם היו בודקים מה מחירי השכירות באזור, מה הביקושים לשכירות, מה הצעים לשכירות. אתה יודע, אנחנו רואים שלפתע שכונות שהוכלסו במחיר למשתכן בכל מיני מקומות, הוצפו בדירות של משקיעים, ואתה רואה שלמעשה הרבה מהן עדיין נותרו ריקות, משום שהביקושים להשכרה במקומות האלה הם לא כאלה גדולים. עכשיו, דבר נוסף, משקיעים, מכיוון שהכל המבצע הזה שהוא מסנבר אותם, הם שוכחים שהדרישות של השוכרים היום הן יותר גדולות. למה הכוונה שלי? פעם היית מזכיר דירה, או עדיין אתה יכול להזכיר דירה ישנה בתל אביב, במצב על הפנים, ותמצא את הסוחר שיסכים לגור בדירה הזאת. בחלק גדול מהמקרים, לסוחרים יש דרישות. הם אומרים, סליחה, מטבח בסטנדרט קבלן לא מקובל עליי. אני בא לפה עם המשפחה שלי, אנחנו אפילו זוג צעיר או זוג צעיר עם תינוק, מטבח בסטנדרט קבלן לא מקובל, לא מתאים, לא מתאים לצרכים שלנו, אנחנו לא מוכנים לזכור דירה כזאת, ושוב, אנחנו רואים הרבה דירות במחיר למשתכן, שלא הצליחו להזכיר אותן, משום שהן לא עומדות בסטנדרטים. עוד המחיר למשתכן הישנים, אתה זוכר, היו רק עם מחנות למזגן,
כן.
ללא מזגן. עכשיו, היום דירה בלי מזגן, סליחה, זה דירה נכה. אנשים יגידו תודה, מבטר, או שתוריד לי משמעותית את שכר הדירה. כנ"ל אמבטיות ושירותים, תבוא, תשקיע, אז אני לא דורש ממך ארונות, לא יודע מה, של נגר צמרת, יכול להיות גם איקאה, או מטבח של איקאה, אבל תשקיע עוד עשרות אלפי שקלים, במיזוג, במטבח, באמבטיות ושירותים, שאני ארגיש באמת נוח בדירה הזאת. אלה דברים שמשקיעים הרבה פעמים שוכחים.
כן, אני חושב שזה נכון, גם אם התוכנית שלך היא למכור את הדירה לפני שקיבלת המפתח, אני אומר מהצד של המשקיע, כי מישהו הרי צריך לקנות מכאן את הדירה, ויכול להיות שהוא יהיה משקיע בעצמו. אריק, אני ממש ממש מודה לך שהצטרפת אלינו לפרק הזה.
תודה לך, גיא, שחזרת אלינו.
זהו, עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. עשרות פרקים מעולים נוספים שלנו ממתינים לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים או באתר גלובס. אם יש לכם שאלות, הערות, או שתרצו בעצמכם להתארח בפודקאסט שלנו ולשתף בסיפור ההשקעה שלכם, דברו איתי. ניתן לפנות אליי בפייסבוק או בטוויטר, אפשר גם דרך כתובת המייל שלנו, kesef.bakir@globs.co.il, באותיות באנגלית כמובן. ניר לייסט ערך את הסאונד, והילה וייסברג היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. תודה שוב לרועי סוויסה, שמאז שהקלטנו את הפרק עבר לארצות הברית, והוא כעת סטודנט באוניברסיטת בקולומביה לתואר שני במנהל עסקים, הוא גם קיבל משרה ניהולית בקרן גידור, סחטן. יאללה, אני כבר בדרך למשרד מחירות אי שם, במודעה שראיתי ברשתות החברתיות, הם הבטיחו תנאים שטרם ראיתי, 1% בתחילת הדרך ואת יתר הכסף, להעביר להם שנתיים אחרי קבלת המפתח. נשמע, הכי מפתה בעולם, או שלא. אני גיא ליברמן, ביי.